פעם הקודמת ראינו את הסוגיה בחולין שעוסקת במקור לדין הזה של הליכה אחר הרוב. הגמרא מביאה את זה מאחרי רבים להטות, ואז היא אומרת שמאחרי רבים להטות אנחנו לומדים רוב דאיתא קמן, שזה או רוב בשר בחנויות, כן, שמוצאים חתיכת בשר ברחוב ויש התפלגות מסוימת נתונה של חנויות שמוכרות בשר בעיר, או רוב בבית דין. שני אלה זה רוב דאיתא קמן. אבל רוב דלאיתא קמן, אומרת הגמרא, את זה אי אפשר ללמוד משם. ואז השאלה מאיפה כן, ואמרתי שמסקנת הגמרא בעייתית, כי נראה שאין מקור. אז רש"י מביא שתי אפשרויות, לא חשוב. זה תכלס ברור שהולכים גם אחרי רוב דלאיתא קמן, מה שרואים אבל בגמרא, שזה לא נלמד באופן פשוט מאחרי רבים להטות. זאת אומרת שיש הבדל בין שני סוגי הרוב האלה, רוב דאיתא קמן ורוב דלאיתא קמן. דיברתי על השאלה מי מהם יותר חזק, על פניו מפשט הגמרא נראה שרוב דאיתא קמן הוא יותר חזק, כי עובדה שגם אם אנחנו יודעים שהולכים אחרי רוב דאיתא קמן, הגמרא אומרת עדיין ייתכן שלא הולכים אחרי רוב דלאיתא קמן. זאת אומרת שאם רוב דלאיתא קמן היה יותר חזק מרוב דאיתא קמן, אז אם איתא קמן מועיל, אז רוב דלאיתא קמן ודאי היה צריך להועיל. לכן מפשט הגמרא נראה שרוב דאיתא קמן חזק יותר, הבאתי שרב שמעון מביא שהרמב״ם כנראה למד הפוך, ולא משנה כרגע איך הוא נכנס בגמרא, אבל הרמב״ם למד הפוך, ואפילו הצעתי לזה איזשהו סוג של הסבר אפשרי, אפקט דוד לוי, אם אתם זוכרים, כן, שיש משהו יותר חזק ברוב דלאיתא קמן, כי על 100% מהמקרים אנחנו נכריע, לפי הרוב, גם אם הרוב הוא רק 51%. טוב, וזה רק הערה בסוגריים. אחרי זה, התחלתי, זאת אומרת, הגדרתי את ההבדל בין רוב דאיתא ורוב דלאיתא קמן, והטענה שלי בעצם הייתה שרוב דלאיתא קמן זה בעצם איזשהו סוג של הכללה מדעית. זאת אומרת, מדע, חוק מדעי זה רוב דלאיתא קמן. איך מגיעים לחוק מדעי? יש לנו איזשהו מספר מקרים שראינו, אנחנו מניחים שאוסף המקרים הזה מדגם מייצג, ואם זה מדגם מייצג, אז אני יכול להניח שמה שקורה במקרים האלה כנראה קורה בכל המקרים. ולכן אני מסיק שיש מסקנה שיש איזשהו חוק כללי, שזה המצב. כן, לדוגמה, רוב נשים יולדות ל9 ולא ל7, אז אני מכיר, נגיד, לא יודע מה, 50 לידות שמעתי, ומתוכן, לא יודע מה, 40 היו ל9 ו10 היו ל7. אז כיוון שאני מסיק ש50 הלידות האלה, זה פחות או יותר מדגם מייצג לכל הלידות שקורות בעולם, אז אם ככה, 80% מהלידות בעולם הם ל9, ו20% הן ל7. זו דוגמה להכללה מדעית, עקרון האינדוקציה, וזה מה שנקרא רוב דלאיתא קמן. רוב דאיתא קמן הוא לא תוצאה של הכללה מדעית, בגלל שכל הקבוצה נמצאת בפנינו, אנחנו לא צריכים לעשות מדגם. נגיד שיש 10 חנויות, מתוכן 9 כשרות ואחת לא כשרה, אז אני לא צריך מדגם, אני מכיר את כל 10 החנויות. עכשיו רק השאלה, יצאה חנות מסוימת, או חתיכת בשר מסוימת. אני שואל את עצמי, מאיזה מהחנויות היא הגיעה? מאיזה סוג חנות היא הגיעה? היא באה מרוב החנויות, אין פה שום אקט של הכללה ממדגם, שום קשר, זה בכלל לא נעשה בצורה כזו. לכן זה רוב דלאיתא קמן, הקבוצה שעליה אני קובע את הסטטיסטיקה, לא נמצאת בפניי. מי שנמצא בפניי זה מדגם. ואני מניח שמה שקורה במדגם נכון לכל הקבוצה כולה, למרות שהיא לא נמצאת בפניי. לכן זה נקרא רוב דלאיתא קמן. על מה שלא נמצא בפניי, אני מסיק מסקנה על ידי הכללה ממדגם. לעומת זאת, ברוב דאיתא קמן, הקבוצה כולה נמצאת בפניי. אין איזו קבוצה עלומה שמסתובבת בעולם שאני לא ראיתי אותה ואני לא יודע מה טיבה, ואני רוצה ללמוד עליה מאיזשהו מדגם. לא, כל 10 החנויות הרלוונטיות מוכרות לי באופן אישי. אישי, נמצאות בפניי. והשאלה, כן.
אתה לא יכול, אני לא מפקחת
בטיחות. אז כל החנויות הרלוונטיות לדיון שלנו נמצאות בפניי, אני לא צריך להסיק שום מסקנה על מה שקורה בכלל חנויות העולם, זה גם לא נכון בכלל חנויות העולם. נגיד שבעיר שלי יש 9 חנויות כשרות ואחת טריפה, זה לא אומר שבכל העולם 90% מהחנויות הן כשרות, ממש לא. זה התפלגות מקרית לחלוטין, בכל עיר זה יהיה אחרת. לכן אין, זה לא חוק טבע, זה לא משהו אוניברסלי, ולכן זה גם לא מבוסס על הכללה, זה מבוסס על תצפית ישירה. לא המדגם נמצא בפניי, אלא כל הקבוצה נמצאת בפניי. אני לא צריך להסתכל למדגם וממנו ללמוד על כל שאר הקבוצה. אוקיי, זאת בעצם ההבחנה בין רוב דה איתה כמן לבין רוב דה לאיתה כמן. עכשיו, אני עושה את זה בקצרה, כי עשינו את זה כבר פעם קודמת. עכשיו, ראינו את החינוך, שהחינוך מסביר למה הולכים אחרי הרוב בבית דין, את זה אני אזכיר שוב, כי זה נקודת הפתיחה לדיון שלנו היום. ובחירת רוב זה, לפי הדומה, הוא בששתי הכיתות החולקות יודעות בחוכמת התורה בשווה. כן, כשיש רוב בבית דין, נגיד 2-1, אז הולכים אחרי הרוב. מתי? כששתי הקבוצות, הקבוצה של השניים והקבוצה של האחד, הן פחות או יותר שוות בחוכמת התורה. זאת אומרת, הדיינים פחות או יותר באותה רמה תורנית. שאין לומר שכת חכמים מועטת לא תכריע כת בורים מרובה אפילו כיוצאי מצרים. אבל בהשוויית החוכמה או בקירוב, הודיעתנו התורה שריבוי הדעות יסכימו לעולם אל האמת יותר מן המיעוט. זאת אומרת, אם יש לי מעט חכמים והרבה טיפשים, אז יהיו 600,000 טיפשים, כן, כיוצאי מצרים, מה אכפת לי שהם רבים? אם יש מעט שהם חכמים, ברור שהם צודקים. אין שום היגיון, אומר החינוך, ללכת אחרי הרוב, אם לא כל הדיינים נמצאים פחות או יותר באותה רמה תורנית, בקירוב, אוקיי? אם יש פער גדול ברמה התורנית, אז בואו שהולכים אחרי החכמים, לא אחרי רוב האנשים. הדין של ללכת אחרי הרוב נאמר רק במקום שיש השוויית החוכמה, פחות או יותר, זאת אומרת שכולם פחות או יותר באותה רמה תורנית. ולמה? מה קורה אז? מה שקורה אז זה שאם יש השוויית חוכמה, אז הרוב כנראה קולע יותר לאמת. בסיכוי יותר גבוה הוא יקלע לאמת ולא המיעוט. זה מה שאומר שריבוי הדעות יסכימו לעולם אל האמת יותר מן המיעוט. ובין שיסכימו לאמת או לא יסכימו לפי דעת השומע, מה אתה חושב על מי צודק זה לא משנה, הדין נותן שלא נסור מדרך הרוב. מה שקובע זה הרוב. ומה שאני אומר, כי בחירת הרוב לעולם הוא בששני הכיתות החולקות שוות בחוכמת האמת. כי כן נאמר בכל מקום חוץ מן הסנהדרין שבהם לא נדקדק ביותם חולקים ואיזו קט יודעת יותר, אלא לעולם נעשה כדברי הרוב, זאת אומרת הוא טוען שבסנהדרין זה אחרת, סנהדרין הגדולה, אבל לא משנה. באופן עקרוני הוא אומר הולכים אחרי רוב החוכמה. עכשיו פה הטענה שלו בעצם זה שאנחנו הולכים אחרי הרוב בגלל שבדרך כלל הרוב צודק. זאת הסיבה שהולכים אחרי הרוב. עכשיו פה אנחנו צריכים לשים לב טוב, וזו השאלה שאיתן נשארנו בסוף השיעור הקודם, איזה סוג של רוב זה הרוב שנוצר בבית דין? זה רוב דה איתה כמן או לא איתה כמן? אז הגמרא אומרת שזה רוב דה איתה כמן. כמו חנויות ובית דין, שניהם נחשבים בגמרא כרוב דה איתה כמן. אבל מההסבר של החינוך עולה בבירור, וזה מה שמאיר רב שמעון שקול בתחילת שער ג', שער יושר, שלפי ההסבר של החינוך בעצם יוצא שהרוב בבית דין הוא רוב דה איתה כמן. למה? כי בואו נזכר רגע מה ההבדל בין רוב דה איתה ורוב דה לאיתה כמן. רוב דה איתה כמן זה אומר שמה שנוכח בפנינו הוא לא מדגם מייצג, הוא כל הקבוצה כולה. ברוב דה לאיתה כמן יש לפנינו רק מדגם מייצג, ואנחנו מניחים או עושים הכללה לכל שאר המצבים. עכשיו, אם הייתי אומר ככה, נגיד שהייתי מוצא דיין מושלח ברחוב, מעולף, כן, בלי הכרה, אני לא יכול לשאול אותו מי הוא. עכשיו, אני שואל את עצמי, האם הוא אחד משני הדיינים, או אחד מהדיין, או שהוא הדיין הבודד? אני יודע שהוא דיין מהבית דין הזה. אז זה היה בדיוק כמו החתיכת בשר מהחנויות, נכון? זה היה רוב דה איתה כמן. שלושת הדיינים מוכרים לי אישית, זה לא עניין של הכללה, אני יודע שיש שניים שהם שייכים לרוב, ואחד ששייך למיעוט. אם מצאתי דיין מוטל ברחוב, הוא כנראה שייך לרוב, סיכוי יותר גבוה שהוא שייך לרוב, בדיוק כמו חתיכת הבשר מהחנויות. אבל ההכרעה אחרי הרוב בבית דין, בפסק דין, היא לא דומה לזה. אנחנו לא מוצאים פסק דין מוטל ברחוב, ואנחנו שואלים את עצמנו מי אמר אותו. אנחנו יודעים בדיוק מה אמר כל דיין. אנחנו יודעים שרובן אמר שפלוני חייב, שמעון אמר שפלוני חייב, ולוי אמר שפלוני פטור. שניים נגד אחד. אז אני יודע בדיוק מה אמר כל דיין. אז מה בעצם השאלה שאמורה להיות מוכרעת על פי הרוב? זה בכלל לא דומה לכל המקרים האלה של חנויות למשל, או משהו כזה. מה הקשר? במקרה של חנויות אני שואל את עצמי מאיפה פרשה חתיכת הבשר? האם היא פרשה מחנות א', ב', ג' או י'? אוקיי? אז יש לי 9 אפשרויות קשרות, אחת לא קשרה, ההנחה היא שהיא פרשה כנראה מקבוצת הרוב. אבל פה אין הליך של פרישה. דיברתי על זה שהליך הפרישה הוא מהותי לרוב דעית הקמן. במקרה של בית דין אין רוב, אין תהליך של פרישה. מה פרש מתוך מה? מי זאת הקבוצה ומי זה הפרט שפרש שעליו אני צריך להחליט לאיזה חלק מהקבוצה הוא שייך? זה בכלל סוג כזה של שאלה. מה כן השאלה? אז לפי איך שהחינוך מסביר, זה עובד ככה. יש בפני בית דין. והבית דין קבע ברוב קולות שפלוני חייב. שני דיינים נגד, ואני יודע בדיוק מה אמר כל דיין, אין לי ספקות. הכל ברור ונהיר וצהיר. מה השאלה שאני שואל? השאלה שאני שואל זה האם הבית דין צודק. זה השאלה שאני שואל. נכון? לא השאלה מי איזה דיין אמר מה. השאלה שלי, הבית דין אמר ואני יודע בדיוק מה כל דיין אמר. בסוף יצא שפלוני חייב. אני שואל את עצמי, האם באמת פלוני חייב? זאת אומרת, האם בית דין צדק? אומר החינוך, אם היית עושה סטטיסטיקה, היית מגלה שברוב המקרים, שיש, נגיד, תיקח את כל המקרים בהיסטוריה, בכל המקומות בעולם, לא משנה, שהיה חילוקי דעות בבית הדין בין שניים נגד אחד, היית מגלה שברוב המקרים השניים צדקו, ולא האחד. נעזוב כרגע איך החינוך הגיע לרעיון הזה, אבל יש סברה בזה, אוקיי? זה הוא כנראה מניח את זה מסברה, ולכן הוא אומר, אז מה? אז בית הדין שנמצא עכשיו בפניי, במקרה המסוים שבו אני עוסק, כנראה שייך לרוב בתי הדין שבהם הרוב צודק. ואת הרוב והמיעוט שעליהם אני מדבר כאן, זה בכלל לא רוב הדיינים ומיעוט הדיינים בבית דין שלפניי. זה לא הרוב והמיעוט שעליהם אני מדבר. הרוב והמיעוט שעליהם אני מדבר, זה מתוך כלל ההרכבים שקיבלו, שהגיעו להכרעה בחילוקי דעות, בין שניים נגד אחד, אז מבין כלל ההרכבים האלה, קבוצת הרוב, זה הקבוצה של המקרים שבהם רוב הדיינים צדק, שימו לב, זה רוב הדיינים, אבל קבוצת הרוב זה רוב המקרים, רוב ההרכבים, לא רוב הדיינים, אוקיי? וקבוצת המיעוט, זה אותם הרכבים שבהם הרוב הכריע באופן שגוי. הרוב בכל הרכב כזה. זאת אומרת, שאני מדבר על רוב ומיעוט כאן, זה בכלל לא הרוב והמיעוט של הדיינים בבית הדין. זה הרוב והמיעוט של המקרים שבהם יהיו חילוקי דעות בין דיינים. שברוב המקרים הרוב צדק, ובמיעוט המקרים הרוב טעה. המיעוט צדק. אוקיי? זה הסטטיסטיקה שהחינוך מדבר עליה. עכשיו, אם זה המצב, אז אתה בעצם מניח פה איזשהו חוק טבע. וחוק הטבע הזה בעצם אומר שבדרך כלל רוב הדיינים צודקים. ואם כך, אז גם במקרה שבפנינו, נכון להניח שהרוב הוא הצודק, ולא המיעוט. זה ממש רוב דלית הקמן. כך שואל רב שמעון שקופ. אתה בעצם מדבר על רוב ההרכבים שהיו בעולם, זה לא קבוצה מוגדרת שנוכחת בפניך. אתה מניח איזושהי הנחה על חוק, תחשבו על זה, זה חוק טבע. נכון? זה לא משהו ספציפי להרכב שבפניי. אני טוען טענה שזה חוק כללי, חוק טבע. שבהרכבים חלוקים, בדרך כלל הרוב יהיה צודק. ברוב חנויות זה לא חוק טבע. במקרה אני יודע שבעיר הזאת רוב החנויות הן כשרות. זה לא נובע מאיזה ידע על העולם. שבעולם בדרך כלל חנות שמוכרת בשר היא כשרה. הפוך, בדרך כלל זה הפוך.
זה אומר שמי שנהיה דיין סטטיסטית, בדרך כלל הוא צודק? זה מה שזה אומר בעצם?
אנחנו מניחים את זה, כן. זה מונח ברקע, לזה אני אגיע עוד מעט. אבל כרגע אני אומר, ההנחה היא שרוב שאם יש חילוקי דעות בין רוב ומיעוט, רוב הסיכויים שהרוב הוא הצודק, ולא המיעוט. זאת בעצם הטענה. עכשיו, לפי ההסבר הזה של החינוך, אז בעצם, לא, אצל רואה בקר זה לא ככה. אני אגיע לזה עוד מעט. לפי ההסבר של החינוך, שואל רב שמעון סקופ, זה נסתר מהגמרא בחולין. כי הגמרא בחולין אומרת שרוב בבית דין זה רוב דאיתא קמן. ולפי ההסבר של החינוך זה יוצא שזה רוב דלייתא קמן. עכשיו, רב שמעון סקופ מציע שם איזשהו הסבר פורמליסטי, לא מאוד משכנע בעיניי, אבל הוא נשאר בצריך עיון על החינוך, זאת אומרת, הוא לא הסבר בחינוך, זאת אומרת, החינוך הוא דוחה, הוא אומר, זה נסתר מהגמרא. הוא מציע הסבר אחר, למה רוב בבית דין הוא רוב דאיתא קמן, לא כמו החינוך. ההסבר של החינוך זה באמת רוב דלייתא קמן. אבל החינוך טועה, כי הגמרא אומרת שרוב בדיינים זה רוב דאיתא קמן. ואז הוא מציע איזשהו הסבר אחר, שמדמה את זה לחתיכות בשר, לא חשוב כרגע. אני אציע לכם הסבר אחר. וזה, ההסבר הזה נובע ממה שראינו בשיעור הקודם, מההבדל, מההגדרה של ההבדל בין רוב דאיתא ורוב דלייתא קמן, קשר למדגם. תראו, נגיד, אנחנו, הרי, למה רב שמעון סקופ טוען שהרוב בבית דין זה רוב דלייתא, לפי החינוך זה רוב דלייתא קמן? כי הוא אומר, הרוב והמיעוט שעליהם מדובר, זה לא הדיינים שנוכחים בפנינו. כי שם אין לי שום ספק, אני יודע כל דיין מה הוא אמר. אין לי ספק מה אמר איזשהו דיין. כל המידע בפני, אין פה שאלה שצריכה להיות מוכרעת בדרך של רוב. אוקיי? אז מה כן? הטענה של החינוך, זה שיש לי הרכב שאמר משהו, שניים נגד אחד, אמרו שפלוני חייב, אוקיי? והשאלה שלי, זה לא האחד נגד השניים, המיעוט נגד הרוב בתוך בית הדין, אלא האם בית הדין הזה פרש מקבוצת הרוב או מקבוצת המיעוט של ההרכבים החלוקים. נכון? זה מה שהסברתי קודם. אוקיי? אז לכאורה זה רוב דלייתא קמן, כי אני מדבר על ההרכבים בכל העולם, לא כאלה שאני, קבוצה מוגדרת שנמצאת בפניי. אבל אם תחשבו עכשיו טוב לפי ההגדרות שהצעתי קודם, רב שמעון סקופ טועה. בגלל ש... בואו ננסה לחשוב איך החינוך הגיע למסקנה שברוב המקרים דעת הרוב היא הצודקת. נכון, זה בעצם מה שהוא טוען. אם זה היה רוב דלייתא קמן, כמו שרב שמעון סקופ טוען, אתה צריך להראות לי איך אני מגיע לזה על ידי בחינה של מדגם, והכללה מתוך המדגם ליצור חוק טבע, כללי. נכון? זה בעצם מה שאני אמור לעשות ברוב דלייתא קמן. בואו תנסו לחשוב רגע, איך הייתם בודקים את הכלל הזה על מדגם, ואחרי זה אפשר לחשוב האם המדגם הזה הוא מייצג או לא. תנסו רגע לחשוב, חצי דקה. איך אתם עושים, איך אתם בודקים את זה על מדגם, את הכלל הזה שהציע החינוך, שברוב המקרים הרוב צודק. אנחנו בעצם צריכים לקחת נגיד, לא יודע מה, 100 החלטות, סתם להגריל מתוך, מתוך פרוטוקולים של בתי דין או משהו כזה, כן, ממאגרי תקדין, כן, של משפטנים כאלה, להגריל 100 הכרעות של בתי דין, ולבדוק, לקחת רק הכרעות כאלה שהיו, שהייתה מחלוקת בין שניים לאחד, כן, רוב ומיעוט, בהרכב, ונגיד שמצאנו 100 כאלה, נניח שזה מדגם מייצג, נבדוק בכמה מתוכן הרוב צדק, נגיד 80% יצא לנו, אז הנה, על המדגם הזה ראינו שבאמת ברוב המקרים הרוב צודק, ואם ההנחה היא שזה מדגם מייצג, אז כנראה זה חוק כללי, ובכל המקרים, הרוב הוא הצודק, רוב הסיכויים שהרוב הוא הצודק, נכון? כך זה היה אמור לקרות. אלא מה, מה הבעיה פה? שאין שום דרך לבדוק את המדגם. נגיד שבא לפניך, לקחת את אחד מתוך 100 המקרים של המדגם. עכשיו אני רוצה לבדוק, הרוב אמר שפלוני חייב. עכשיו אני צריך לבדוק, האם הרוב במקרה הזה צדק או טעה? כן, זה בדיקה אמפירית. אחרי שאני אבדוק את זה על 100 המקרים, תהיה לי איזושהי התפלגות, אני אראה כמה מתוך 100 המקרים האלה הרוב צדק, וכמה הוא טעה. אז כל אחד מהמקרים אני צריך לבדוק לחוד, האם הרוב צדק או הרוב טעה. אבל איך אפשר לבדוק את זה? אין דרך לבדוק את זה. כל מה שתוכל לבדוק, זה לחזור ולעשות את הדין בעצמך, את הדיון בעצמך, ולהגיע להכרעה משפטית. אתה לא, אין לך דרך בלתי תלויה לבדוק האם ההכרעה של בית הדין צודקת או לא צודקת, נכון? אם היית יודע את האמת, האם ראובן רצח או לא רצח, או גנב או לא גנב, או משהו כזה, ועכשיו אתה שואל את עצמך, בית הדין לא ידע את האמת, אבל הוא פסק לאור הראיות שהיו בידיו. אז יש לי דרך לבדוק האם הוא צדק אותה, כי אני הרי יודע את האמת. אבל אף אחד לא יודע את האמת. נשאלת הנאשם, הוא תמיד חף מפשע, נכון? זאת אומרת, אין לנו דרך בלתי תלויה לדעת את האמת. כל מה שאתה יכול זה לבדוק את הראיות שבדקו הדיינים. אתה לא עדיף עליהם. הם בדקו והגיעו למסקנה שלהם. אין לך דרך בלתי תלויה לבדוק את המדגם שלך. אני לא מדבר על ההכללה. אני, לפני שאני עושה הכללה, צריך לראות מה קורה במדגם. לקחתי 100 מקרים שלצורך הדיון מדגם מייצג, ואני עכשיו עובר עליהם אחד אחד, וצריך לבדוק בכל אחד מהם, האם הרוב תדק או הרוב טעה. אין לי דרך לעשות את זה. איך אני ידע אם הרוב במקרה 17 צדק אותה, או הרוב במקרה 82 צדק אותה? אין לי שום דרך לעשות את זה. אז זה לא יכול להיות רוב דלי תקמן. ברוב דלי תקמן, שימו לב, נשווה את זה לרוב דלי תקמן רגיל. אני רוצה לדעת כמה מהאנשים יולדות לתשע וכמה לשבע. היא באה אישה לפניי, ואני צריך לדעת האם הילד שלה נולד לשבע או לתשע. כן, האם הבן של הבעל הראשון שלה, היא התחתנה אחרי חודשיים אחרי הגירושים, ונולד לתשע מהבעל הראשון, נולד לשבע מהבעל השני. זאת השאלה, האם הוא הילד של הראשון או של השני. אז אני עושה סטטיסטיקה. אני לוקח 100 מקרים בעיניים עצומות, אני מגריל 100 לידות, בודק את התיעודים בבתי חולים או אצל רופאים או לא משנה מה שלא יהיה, ואני מסתכל האם כל אחת מהלידות האלה, האם היא הייתה לתשע או לשבע. הגעתי למסקנה שמתוך 100 המקרים המייצגים, 80 היו לתשע ו-20 היו לשבע. עכשיו אני חוזר למקרה שבפניי, ואני אומר, טוב, אם רוב המקרים הלידה הייתה לתשע, אז אני מניח שגם במקרה הזה הלידה הייתה לתשע, במקרה הזה אני לא יודע, אני צריך להחליט על סמך הסטטיסטיקה, פה אין לי מידע. הסטטיסטיקה מכריעה שבמקרה הזה כנראה הלידה הייתה גם לתשע, כי אני יודע שיש חוק טבע כזה ש-80% מהאנשים יולדות לתשע. אוקיי? כך מתבצע רוב דלי תקמן, זאת הכללה מדעית. אבל במקרה של הדיינים, גם לפי ההסבר של החינוך, זה לא יכול להתבצע ככה. הדרך שבה הגעת לחוק הטבע, שאומר שרוב הסיכויים זה שהרוב צודק, ובמיעוט המקרים הרוב טועה, זאת לא הכללה ממדגם. כי אין לך דרך לבדוק את המדגם. השאלה מעניינת איך בודקים את זה. אז איך באמת מגיעים למסקנה הזאת? שאלה נהדרת. אבל זה לא הכללה ממדגם. אם זה כך, זה לא רוב דלי תקמן. שאלה היא, למה זה רוב דאי תקמן? אז לא יודע, זה לא זה ולא זה, זה משהו שלישי. אז בשביל להבין למה זה קצת לפחות דומה לרוב דאי תקמן, אני בעצם טוען את הטענה, אני אעשה אולי עוד צעד. בואו נחזור רגע לחנויות. בסדר? מצאתי חתיכת בשר ברחוב, ובעיר יש 9 חנויות כשרות ואחת טריפה. אז אני טוען ש-90% שהבשר הזה הוא כשר, כן, הוא בא מחנות כשרה, ולכן מותר לאכול אותו. מעיקר הדין, אני אומר, להלכה בעצם אסור, אבל מעיקר הדין מותר היה לאכול אותו. הבשר שנתעלם מן העין, אז יש פה איזה חשש. אבל מעיקר הדין הייתי יכול ללכת אחרי הרוב ולאכול אותו. עכשיו, אני שואל את עצמי, על מה זה מבוסס? אני אומר, זה רוב דעית הקמה, נכון? אין פה הכללה ממדגם. אני מכיר את כל החנויות, ואני יודע, חנות א' היא קשרה, ב' קשרה, ג' טריפה, ד' קשרה וכן הלאה, אני מכיר את כל החנויות, במובן הזה זה כמו הדיינים, אני מכיר הכל. אוקיי? זה לא הכללה ממדגם, כן? זה לא רוב דלי תקמן. אבל מצד שני, אז על מה זה כן מבוסס? זה מבוסס על הנחה, שאין לה שום הצדקה, שהסיכוי, שחתיכת הבשר הזאת הגיעה מכל אחת מהחנויות הוא שווה. נכון? רק בהנחה הזאת, התפלגות החנויות יכולה לקבוע מה דינה של חתיכת הבשר. אני בעצם מניח, יש לי 10 חנויות, 9 כשרות ואחת טריפה, וההנחה היא שחתיכת הבשר הזאת יש לה סיכוי שווה להגיע מכל אחת מהחנויות, זאת ההתפלגות. להתפלגות אין סיכויים, נכון? דיברנו על זה במבוא. אתה צריך להניח התפלגות. ההתפלגות היא שהסיכוי שהחתיכה הזאת תגיע מכל חנות הוא שווה, עשירית, אוקיי? ובאמת האחרונים דנים מה קורה אם יש חנות גדולה מאוד שבוחרת הרבה יותר בשר מהחנויות האחרות. השאלה אם גם שם הולכים אחרי רוב החנויות או לא, יש איזה מחלוקות, אני לא נכנס לזה עכשיו. אבל נגיד שכל החנויות פחות או יותר מוכרות אותה כמות של בשר, בסדר? עדיין, שימו לב, יש פה איזושהי הנחה שאין לה הצדקה. מה היא מבוססת ההנחה הזאת? למה להניח שהסיכוי של החתיכה הזאת לבוא מכל אחת מהחנויות הוא שווה? למה? על סמך מה? זה נשמע לנו נורא הגיוני, נכון? אבל בעצם אין לזה בסיס סטטיסטי. פשוט היגיון. אני לגמרי מסכים להיגיון הזה, אבל זה היגיון. בואו תנסו לבדוק אותי. כן, אני עכשיו טוען היפותזה. ברוב המקרים, החתיכת הבשר שתמצאו, היא באה מחנויות הכשרות. אני עושה את אותו תעלול שעשה החינוך. כן? אני הופך את הרוב דה איתה כמן לרוב דה לאיתה כמן. מה אני אומר? בואו נניח שיש לנו המון ערים והמון חתיכות בשר שאנחנו מוצאים מוטלות ברחוב. כל פעם בעיר אחרת, בתקופה אחרת, בהתפלגות החנויות נגיד זה 9 כשר ו-1 טרף. בכל המקרים, אספתי רק את המקרים האלה. רק בערים שזה מתפלג ככה. עכשיו אני שואל את עצמי, בכמה מהמקרים האלה החתיכה באה מהחנויות הכשרות ובכמה היא באה מהחנויות הטרפות? אז לכאורה אין בעיה, בואו נבחר מקרים, נבדוק מאיפה באה החתיכה ונעשה סטטיסטיקה. והפכנו את זה לרוב דה לאיתה כמן. יש כלל כזה שאם יש 9 חנויות כשרות ואחת טרפה בכל המקרים בעולם, אז ב-90% מהמקרים החתיכה באה מהחנויות הכשרות ולא הטרפות. אתם רואים את הדמיון לחינוך? מה שעשה החינוך לדיינים, אני עושה לחתיכות הבשר. לפעמים יש לי תחושה שאין הרבה הבדל בין זה, בין זה לזה. אבל זה אותו צעד, נכון? עכשיו, אותה שאלה אני אשאל גם כאן. בוא נגיד שאני רוצה לבדוק את המדגם שלי. מצאתי 100 מקרים שבהם יש חתיכת בשר שמוטלת ברחוב, והעיר היא עם 10 חנויות ש9 כשרות ואחת טרפה, או לא משנה, מספר חנויות מסוים ש90% כשרות ו10% טרפות. אספתי את כל המקרים האלה, וזה מבחינתי מדגם מייצג. עכשיו, מה אני צריך לעשות? לבדוק בכל מקרה מאיפה באה חתיכת הבשר, ואז לראות, וההנחה שלי זה שאנחנו נקבל שב-90% מהמקרים החתיכה באה מהחנויות הכשרות. אוקיי? ואז אני יכול ליישם את זה גם על המקרה שבפנינו. מה הבעיה? אין דרך לבדוק את זה. איך תבדקו מאיפה באה חתיכת הבשר בכל המקרים האלה? מצאתם אותה על המוטלת על הרחוב. איך תבדקו מאיפה היא באה? אין לנו דרך בלתי תלויה לבדוק מאיפה היא באה. אלא מה? אנחנו נלך על פי הרוב, דהית הכמן, אם יש 9 חנויות כשרות, אז אנחנו נניח שהחתיכה באה מהחנויות הכשרות. נכון? אנחנו נניח את הרוב הזה, אנחנו לא מגיעים אליו מחשבון סטטיסטי. אין לנו דרך לבדוק את המדגם. אתם רואים את הדמיון לבתי דין? זה בדיוק אותו דבר. חנויות ובתי דין זה בדיוק אותו דבר. ולכן שניהם זה רוב דהית הכמן. זה בדיוק אותו הליך חשיבתי. מה זאת אומרת? אתה בעצם מגיע לרוב שלך לא בדרך של הכללה ממדגם, אלא מסברה, אפריורית. אתה קובע התנהגות של העולם, אבל לא על בסיס הכללה ממדגם, אלא מסברה. בבתי דין אתה אומר מסברה, שאם רוב הדיינים אומרים משהו אחד, אז רוב הסיכויים שהרוב צודק, ומיעוט הסיכויים זה שהרוב טועה, מסברה, זה לא הכללה ממדגם, אין לי דרך לעשות את המדגם הזה. לא את ההכללה, את ההכללה אפשר. את המדגם אין לי דרך ליצור. אוקיי? ובחנויות אותו דבר. אני רוצה לטעון שברוב המקרים, חתיכת הבשר במקרה כזה תפרוש מחנויות הרוב. בשביל זה אני צריך לבדוק 100 מקרים כאלה, לא משנה, אוסף של מקרים כאלה, ולראות מאיפה באה בכל מקרה כזה חתיכת הבשר, אבל אין לי דרך לעשות את זה. איך אני ידע מאיפה באה חתיכת הבשר? אין דרך לעשות ניסוי הזום של לאבד חתיכת בשר, ואז אני שאל את עצמי, אני יודע מאיפה היא באה, ואני שאל את הדיין, בוא תפסוק אתה מאיפה היא באה. אם זה ניסוי יזום, אז אני לא מאבד חתיכת בשר. אובדן זה תהליך לא יזום בהגדרה. לאבד חתיכת בשר, מאבדים באקראי, בלי לשים לב. אי אפשר לעשות את זה באופן יזום. אז אין דרך לתכנן ניסוי כזה. אוקיי? הייתי יכול אולי לתכנן ניסוי כזה באופן הבא. אם אני אסמן את חתיכות הבשר בכל החנויות, ואעקוב במשך, אני לא יודע מה, 10 שנים, על חתיכות בשר שנאבדות ונמצאו ברחוב. ונגיד שכל חנות מסומנת במספר מ-1 עד 10, וכל חתיכות הבשר מסומנות. בחנות 1 כל חתיכות הבשר כתוב עליהן 1, בחנות מספר 2 כל חתיכות הבשר כתוב עליהן 2 וכן הלאה. עכשיו אני בודק חתיכות שאנשים איבדו ומצאו ברחוב, ואני שואל את עצמי כמה מהחתיכות האלה באו מחנות מספר 1, 2, 3, 10. זה יכול להיות
בדיקה. מה?
זה יכול להיות בדיקה.
הבנתי.
אם מישהו מדבר, אז שיחזור אחרי זה למיוט, כי זה מפריע. הטענה בעצם, שאם אני אעשה דבר כזה, יש לי איזושהי אפשרות לבדוק את חוק הטבע. את זה שאם יש 9 חנויות ואחת קשרה ואחת טרפה, אז באמת החתיכות שנאבדות גם הן מתפלגות, שתשע לאחד קשרות מול טרפות. אבל אתם מבינים שאף אחד לא עשה את הניסוי הזה, ואין כל כך דרך לעשות את זה, כי חתיכות בשר לא מסומנות, אין דרך, אם היינו עושים את הניסוי הזה, זה היה הופך לרוב דלי תקמן. זה מה שאני טוען. זה מוגדר כרוב דלי תקמן, בשלא עשינו את הניסוי, ואין דרך כל כך לעשות את הניסוי. אז מה? אז איך החלטנו באמת, שרוב הסיכויים שהחתיכה הזאת באה מהחנויות הקשרות? ההיגיון אומר. למה להניח שיש עדיפות של חנות אחת על חנויות אחרות? הנחה שכולם פחות או יותר קרובות באותו מידה למקום שבו מצאתי את חתיכת הבשר, כולן מוכרות את אותה כמות של חתיכות בשר, אין לי סיבה להניח שיש הבדלים, נגיד כולם אורזות באותה צורה, אם יש חנות שיש לה אריזות של מקראות יותר בקלות, אז אני מניח שיותר חתיכות בשר נאבדות לקונים מאותה חנות, כי הם נופלו להם מהשקית שנקראה, אבל נגיד שכולם מוכרות בשקיות סבירות, אין לנו סיבה לחלק. אז מה זה אומר? אין לנו סיבה לחלק, זה לא הוכחה לכלום. רק אומר שאין לי שום אינדיקציה אחרת. ובהיעדר אינדיקציה אחרת, אני מניח שההתפלגות היא אחידה. נכון? זה מה שאני מניח. אבל זאת הנחה אפריורית. זה לא תוצאה של הכללה ממדגם. זה בדיוק מה שקורה בבתי דין. מה אומר החינוך? החינוך אומר, תראו, אני אומר לכם אפריורי. אין לי דרך לבדוק את זה. שברוב המקרים, כשתהיינה, יהיו חילוקי דעות בין רוב למיעוט, ברוב המקרים הרוב יצדק, ולא המיעוט. איך אתה יודע, אני שאל אותו? לא יודע, היגיון שלי אומר. נכון? אין דרך לבדוק את זה על סמך מדגם. מה הוא יענה? היגיון שלי אומר. זאת אומרת, זה בדיוק כמו בחנויות. רוב דעית הקמן. רוב דעית הקמן זה רוב שמבוסס על ההיגיון. רוב דלית הקמן זה רוב שמבוסס על תצפית אמפירית על מדגם, והכללה מהמדגם הזה לחוק כללי. זה ההבדל. ברגע שמבינים את זה כך, ולא כמו ההגדרות המקובלות, אליאב נמצא פה, אני לא יודע, הוא שאל אותי על, אחרי הפעם הקודמת, על, על ניסוח של, 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 קובץ שיעורים. רבי חון וסרמן בקובץ שיעורים, בבאבטרה, מציע איזשהו הבדל לרוב דעית ורוב דלית הקמן, הוא טוען שזה מה שאני אמרתי. וזה לא נכון. הנה, פה ההבדל, לפי הניסוח, לא משנה, אני כבר עונה לו, אבל לפי הניסוח שלו, שם, של הקובץ שיעורים, לא תוכל להסביר למה רוב בבית דין הוא רוב דעית הקמן. ולפי הניסוח שלי זה יוצא מובן מאליו. ולכן אני חושב שברגע שמבינים שרוב דלית הקמן זאת הכללה ממדגם, ורוב דעית הקמן זה רוב שמבוסס על הנחה אפריורית, על סברה, אז ברור שגם בבית דין וגם בבשר, זה רוב דעית הקמן, לא צריך להגיע לפתרונות פורמליים ולא שום דבר. אגב, באמת נכון, זה הכל היגיון, זה רק היגיון, זה לא תצפית אמפירית ולא כלום. אנשים חושבים שדווקא המקרה של רוב דעית הקמן הוא הסטטיסטיקה, ורוב דלית הקמן זה לא סטטיסטיקה, בדיוק הפוך. רוב דלית הקמן זה סטטיסטיקה, רוב דעית הקמן זאת הנחה אפריורית, זה לא סטטיסטיקה. זאת הנחה אפריורית שאומרת שאם רוב החנויות קשרות, אז אני מניח שהחתיכה הזאת באה מהרוב, ולא מהמיעוט. איך אתה יודע? אי אפשר לעשות ניסוי, אי אפשר לבדוק מדגם, אין מרחב סטטיסטי, אין שום דבר, אתה לא יכול לעשות חישוב סטטיסטי. זה בכלל לא קשור לסטטיסטיקה, זאת הנחה אפריורית. הנחה הגיונית מאוד, אני חושב שכל אחד מאיתנו יסכים שזאת הנחה הגיונית, בהיעדר מידע אחר, כן? יכול להיות מידע כמו בקוביה לא הוגנת. אם יש חנות אחת שהיא יותר גדולה, או חנות אחרת שהעסקיות שלה נקראות יותר בקלות, אז באמת זה ישבור את העניין, אבל אם אין לנו שום מידע אחר, אז ההנחה היא שזה מתפלג אחיד, בקוביה הוגנת במילים אחרות, ואם זה ככה, אז אני מניח שכנראה התוצאה מתחלקת לפי הסיכויים השווים. זה הנחה אפריורית, זה לא סטטיסטיקה. ועכשיו, זאת בעצם הטענה שלי, ולכן רוב בבית דין הוא באמת רוב איתה קמן, ולא רוב דלה איתה קמן. עכשיו, שאלה מעניינת. איך באמת הגענו למסקנה שרוב הדיינים צודק? כאן אני מגיע להערה הקודמת, מה אם רואה בקר? עידו, נדמה לי, אתה שאלת את זה. מה אם רואה בקר? אוקיי? בואו ננסה לחשוב רגע. איך אנחנו מגיעים להנחה הזאת, או לאינטואיציה הזאת, שרוב הדיינים קולעים לאמת בסיכוי גבוה יותר? כן, זה לכאורה, זה היגיון, אפריורי, כמו בבשר שפרש מחנויות. אין לנו מדגם, אין לנו הכללה ממדגם, אין לנו דרך לבדוק את זה אמפירית, אז מי אמר זה נכון? אולי זה סתם טבוע בנו באיזושהי צורה, אבל אין לזה שום הצדקה. אגב, רב שמעון שקופ רוצה לטעון דבר כזה. בעיניי זה מופרך, אבל זה מה שהוא רוצה לטעון. שאין שום היגיון ברוב דעית הקמן. זה גזרת הכתוב. אבל זה כמובן לא נכון. תשאלו כל גוי בלי גזרות הכתוב ובלי כלום, שהוא ימצא חתיכת בשר ברחוב, ויש 9 חנויות כשרות ואחת טרפה, כל אחד יגיד לכם שזה כנראה בא מחנויות הרוב. אז אי אפשר להגיד זה גזרת הכתוב, זה היגיון. השאלה היא אבל באמת על מה מבוסס ההיגיון הזה. זאת שאלה לא פשוטה. עכשיו לגבי דיינים, אני אציג את זה בצורה הבאה. שאל אותי פעם יהודי, למה בדיינים הרוב צודק? לכאורה בדיוק הפוך, הרוב טועה. בדרך כלל הרוב טועה. למה? נגיד שהדיין צודק ב-70% מהמקרים. אז הסיכוי שהדיין יהיה צודק 0.7. אוקיי? מה הסיכוי ששני הדיינים צודקים? נגיד שהם מקבלים החלטות בלתי תלויות. מכפלה.
0.49.
פחות ב-50%. זאת אומרת, ככל שמספר הדיינים גדול, הסיכוי שלך לטעות גדל, לא קטן. הרוב בדרך כלל טועה. המיעוט בדרך כלל צודק. ככה הוא שאל אותי, דווקא יהודי שאפילו עשה תואר מתקדם בסטטיסטיקה. אז אמרתי לו שהוא טועה טעות מרה, וסתם, בואו נראה לכם את זה בקליפת אגוז. בואו נעשה את החשבון עכשיו, מה הסיכוי שהדיין טועה, לא שהוא צודק. תעשית את החשבון שהוא צודק. 0.7 הוא צודק, שני דיינים צודקים ב-0.7 בריבוע. 0.7 כפול 0.7 זה 0.49. בואו נסתכל על הסיכוי לטעות. הסיכוי לטעות של דיין אחד, 0.3. 0.7 הוא צודק, 0.3 הוא טועה. מה הסיכוי לטעות של שני דיינים? מכפלה, אותו היגיון. 0.09. נו, שני דיינים זה סיכוי לטעות יותר קטן, לא יותר גדול. אבל איך שני הנתונים האלה מתיישבים? משהו פה לא הגיוני. עכשיו תראו, סתם אינדיקציה, כן, אני מראה לכם איך אפשר ליישם את המבואות שנתתי קודם, הסטטיסטיקה. נורא פשוט, בדיוק, מה שאידו כותב פה. סכום ההסתברויות לא מסתכם לאחד. נכון? הסיכוי ששני הדיינים צודקים זה 0.49. הסיכוי ששניהם טועים זה 0.09. אז ביחד זה יוצא 0.58, נכון? אני צודק? כן. 0.58. נו, איפה נעלמו לנו עוד 0.42? יש לנו שני מקרים, לכל אחד יש הסתברות, אבל סכום ההסתברויות לא עולה לאחד. איזה עוד אפשרות יש חוץ מזה ששני הדיינים צודקים, או ששניהם טועים? מה עוד יכול להיות? הם שניהם אומרים אותו דבר, כן? אז לא יכול להיות שאחד צודק והשני טועה, הם אומרים אותו דבר. אז או ששניהם צודקים, או ששניהם טועים, אין עוד אפשרויות.
אחד צודק, אחד צודק ואחד טועה, לא?
מה?
אחד צודק ואחד טועה.
אם אותו דבר, לא יכול להיות שאחד
צודק. אותו דבר.
כן, דבר על מצב, אני בודק את דעת הרוב. דעת הרוב אומרת שפלוני חייב, והמיעוט אומר שפלוני זכאי. עכשיו אני שואל מה הסיכוי שהרוב צדק, ומה הסיכוי שהרוב טעה.
אבל מובן למה לא נגיע לאחד. מובן למה לא נגיע לאחד, אם מתייחסים רק למקרים ש...
ברור, ברור, זה הטעות. זה לא מסתכם לאחד ולא אמור להסתכם לאחד. מה שיכול להסתכם לאחד, אם אתם רוצים באמת לסכם את זה לאחד, זה בינום של ניוטון, כן? זה, תעשו את הסיכוי שדיין אחד צודק ושניים טועים, זה פי כפול אחד מינוס פי בריבוע. אחד מינוס פי זה סיכוי לטעות. שני דיינים טועים, זה אחד מינוס פי בריבוע, דיין אחד צודק זה פי. המכפלה הזאת זה דיין אחד צודק ושניים טועים. יש סיכוי שהדיין האחד דווקא צודק ושני אחרים טועים. סליחה, דיין האחד טועה ושני אחרים צודקים. אז זה אחד מינוס פי כפול פי בריבוע. ועוד, תסכמו את כל אלה, זה באמת יוצא לאחד. אבל להסתכל על שני דיינים מתוך השלושה, ושאלות לך, האם הם צודקים או טועים, זה לא מרחב מהוראות שלם, זה לא יסתכם לאחד. עכשיו, דרך אחרת לראות את זה, זה, אני אחזיר את זה חזרה למה שראינו בשיעורים הקודמים, מה זה איכות של דיין, שהדיין צודק ב-70%? כמו, תזכרו בבדיקות הרפואיות. איכות של דיין, נקרא לזה איכות פי, 0.7. זה שבהנחה שראובן רצח, הדיין יעלה על זה. הדיין ירשיע אותו, נכון? אז אם ב-70% מהמקרים הדיין יפסוק נכון, אז זה דיין באיכות של 0.7. אוקיי? אבל אנחנו כאן שואלים את השאלה ההפוכה. בהנחה שהדיינים אומרים שהוא רוצח, פסקו שהוא רוצח, מה הסיכוי שהוא באמת רוצח? אתם מבינים שהפכנו כיוון? המדידה של איכות הדיין הולכת בכיוון, בהנחה שהוא רוצח, מה הסיכוי שהדיין יפסוק את זה? השאלה שאנחנו שואלים כאן היא הפוכה. בהנחה שהדיין פסק את זה, מה הסיכוי שהוא רוצח? אתם מבינים שצריך להגיע לנוסחת בייס? זאת שהופכת לנו את ה-P של A בתנאי B ל-P של B בתנאי A. זה כבר תלוי בשאלה מה הסיכוי שהוא רצח, האובייקטיבי, מה הסיכוי שהוא רצח. כל הבעיות שדיברנו עליהן, אתם זוכרים, הדיאגנוזה הרפואית וכל הדוגמאות שהבאתי שם, אז הבאתי, הזכרתי שם גם את העניין של ללכת אחרי ראיות משפטיות. הנה, פה זו דוגמה, לא בדיוק על ראיות, אבל על איכות של דיין. צריך לעשות את כל החשבון של נוסחת בייס. בשביל להגיע לעניין הזה ולהגיע לתוצאות. מה שאפשר לעשות באופן פשוט יותר, וזה שקול לנוסחת בייס, למרות שאני לא הוכיח את זה כאן, אבל זה שקול לנוסחת בייס, נגיד ששני דיינים אומרים, שני דיינים אומרים שפלוני חייב, ודיין אחד אומר שהוא פטור. אוקיי? והדיינים כולם באיכות פי, כן? זוכרים, אנחנו מדברים על החינוך, שהאיכות של הדיינים פחות או יותר באותה רמה. אז כולם באיכות פי, נגיד 0.8 או 0.7, לא משנה. אז אם שני הדיינים צודקים ואחד טועה, אז זה פי בריבוע כפול 1 מינוס פי. 1 מינוס פי זה הסיכוי לטעות של דיין, ופי זה הסיכוי לצדק של דיין, אז שניים צודקים ואחד טועה, זה פי בריבוע כפול 1 מינוס פי. הסיכוי ההפוך, שדווקא המיעוט צדק, והרוב טועה, זה פי, כפול 1 מינוס פי בריבוע, נכון? 1 מינוס פי זה הסיכוי שדיין טועה, בריבוע זה כי שני דיינים טעו, כפול פי זה הסיכוי שדיין אחד צדק. אני רואה ש... בואו נעשה את זה רגע, נכתוב לכם את זה. זה לא, זה מאוד פשוט, זה נשמע אולי לא מי לכתוב, אז קצת קשה לעקור, אבל זה פשוט מאוד. תראו, הסיכוי שדיין צודק, זאת אומרת, זה איכות הדיין, זה פי, אוקיי? ושלושת הדיינים הם באיכות הזאת. עכשיו, שני דיינים פסקו שפלוני חייב. אחד פסק שפלוני פטור. זה הנתון. עכשיו אני אומר, יש שתי אפשרויות. או שפלוני חייב, שפלוני
פטור. לא רואים כלום. לא רואים כלום במסך.
לא שומע?
לא רואים כלום במסך.
לא רואים?
לא.
זה יכול להיות, עשיתי שיתוף. לא? עכשיו רואים?
עכשיו רואים.
או, אוקיי. אז הסיכוי שדיין צודק, זה בעצם המדד לאיכות הדיין, זה פי. שני דיינים פסקו שפלוני חייב, ואחד פסק שפלוני פטור. זה הנתון. עכשיו יש שתי אפשרויות, או שהרוב צדק או שהמיעוט צדק, נכון? אלה שתי אפשרויות שאנחנו מחפשים עכשיו. אם הרוב צדק, אז זה אומר ששני דיינים פסקו, שני הדיינים צדקו, זה אומר שזה פי בריבוע, כפול 1 מינוס פי, בריבוע נעים למעלה, אוקיי? נכון? כי שני דיינים שצדקו, כל אחד זה פי, אז פי כפול פי, וכפול דיין אחד שטעה, הסיכוי הוא 1 מינוס פי. אז זה אפשרות אחת, זה אפשרות שהרוב צדק. אוקיי? מה האפשרות שהרוב טעה? P כפול 1 מינוס P בריבוע. מבינים למה? 1 מינוס P זה הסיכוי שדיין טועה. שני דיינים טועים זה 1 מינוס P כפול 1 מינוס P בריבוע. ודיין אחד צודק, הסיכוי הוא P. תמיד אני מכפיל את הסיכויים של כל אחד מהדיינים. אז זה הסיכוי שהרוב טעה. עכשיו, הרי לא, דיברנו על זה כבר, נגיד שזה, נגיד ש-P הוא 0.7, אוקיי? שני הדברים האלה לא מסתכמים לאחד, נכון? כי פה זה 0.49 כפול 0.3, זה 0.12, וזה אפילו עוד יותר קטן. אז זה לא יגיע אפילו ל-0.2, בטח לא לאחד. זה לא מסתכם לאחד, אבל אני כן יודע שהסיכוי הוא פרופורציוני לזה ולזה. אם אתם רוצים, אפשר לכתוב את זה חלקי הסכום של שניהם, ואת זה חלקי הסכום של שניהם, זה תהיה התוצאה של נוסחת בייס. אבל בצורה יותר פשוטה, זה מקרה A, בסדר? וזה מקרה B. עכשיו אני שואל, אני שואל את עצמי, מה הסיכוי יותר גבוה? של A או של B? זה בעצם מה שאנחנו שואלים פה, נכון? מה הסיכוי ש-A, זאת אומרת שהרוב צדק, מול חלקי הסיכוי שבי צדק, מה היחס ביניהם? כיוון ששניהם יש להם את אותו מכנה, אז אני חוסך לעצמי את המכנה, בוא נחלק אחד בשני, מה יצא לנו? P חלקי 1 מינוס P. מסכימים? זה היחס בין שני המצבים, נכון? P בריבוע חלקי P נותן P, ו-1 מינוס P חלקי 1 מינוס P בריבוע, אז למטה במכנה נשאר 1 מינוס P. עכשיו תראו, למשל אם P הוא 0.7, אוקיי? יש לנו 0.7 חלקי 0.3, זה 2 ושליש. הסיכוי שהרוב צדק הוא P 2 ושליש, יותר מאשר הסיכוי שהרוב טעה. זה החשבון הנכון. ואם זה 0.9, אז יש לי הסיכוי שהרוב צדק חלקי הסיכוי שהרוב טעה, הוא פי 9, לא פי 2 ושליש. ואם זה דיין מופלא, מעולה, שהסיכוי שלו זה 0.99, להיות צודק, אז זה פי 100. נכון? זה 0.99, זה 1, חלקי 0.01, זה 100. 99, אם אתם רוצים לדייק. זה 99, זה פי 99 יותר. במילים אחרות, ככל שאיכות הדיין יותר גבוהה, הפי יותר מתקרב לאחד, היתרון של הרוב עולה. נכון? פי כמה הסיכוי שהרוב צודק, על פני הסיכוי שהרוב טועה, פי כמה זה יותר, זה תלוי בפי. פי במקרה הזה, כן, פי, לא פי יוד, אלא פי. כן? אז האיכות של הדיין משפרת את מצבנו פלאים. אם הדיין הוא באיכות של 0.9, להוסיף עוד שני דיינים כאלה, אנחנו מגיעים לרמת ודאות מאוד גבוהה שהרוב צדק. אבל אם האיכות של הדיין נגיד היא חצי, לפעמים צודק, לפעמים לא צודק, שווה פחות או יותר. מה התוצאה פה? נכון? חצי חלקי חצי, אחד. אין שום יתרון לרוב על המיעוט. נכון? מה קורה ברוב, מה קורה ברוב בדיינים שהסיכוי הוא 0.4? זאת אומרת שהם ברוב המקרים טועים. אתם מבינים שרוב הסיכויים זה שהמיעוט צדק. הנה הגענו לתשובה לרועה בקר, אמרתי לך שאני אענה לך לרועה בקר. ורועה בקר אין יתרון לרוב על המיעוט. עכשיו נכון שרועה בקר המודל הנכון יותר עבורם הוא חצי, לא 0.4. כי רועה בקר, הדיין הכי גרוע זה חצי. דיין שהוא 0.4 צריך להיות דיין טוב שהופך את התוצאות של עצמו. כי חצי זה אומר שאתה פשוט, אתה עושה יריעה באפלה, הגרלה סתם. בהגרלה סתם חצי מהמקרים תצדק, חצי תתאה נגיד, לצורך הדיון. זה לא מדויק, כי תלוי מה הסיכוי של אלה שבאים בפניך שהם אשמים באמת או לא. נגיד שזה חצי חצי, אוקיי? אז הדיין הכי גרוע בעולם זה חצי, אין דיין פחות מחצי. פחות מחצי זה צריך להיות דיין שעושה את עצמו אידיוט בכוח. אז זה יותר גרוע מאשר הגרלה עיוורת. יותר גרוע מהגרלה עיוורת, אז אל תיקח אותו, פשוט תעשה הגרלה, זה כבר יותר טוב. אל תיקח דיין כזה. אוקיי? אז לכן, כן, זה באינטליגנציה, כן, זה נקרא, בלמידה, למידת מכונה, תמיד, ההנחה היא, חצי זה המינימום, אין פחות מחצי. זאת אומרת, אתה, האלגוריתם הכי גרוע שיכול להיות זה הגרלה עיוורת. הגרלה עיוורת נותן לך צדק בחצי מהמקרים. אלגוריתם שנותן לך צדק בפחות חצי מהמקרים, זרוק אותו לפח, כך תטיל מטבע. את זה תמיד אפשר לעשות. אוקיי? אז לכן, לא משנה, אני אומר ברמה העקרונית, דיין גרוע זה דיין שמסתובב באזור החצי. אז אין יתרון לרוב על המיעוט. עכשיו, יש עוד מקרה מעניין. מה קורה אם יש לי דיין שהוא 0.9, ואני מצרף אליו שני דיינים שהם 0.6? כמעט רואה בקר. רואה צון, נגיד. אוקיי? מה קורה אז? אז יש מקרים, ברוב המקרה, במקרה המסוים הזה למשל, הצירוף של עוד שני דיינים 0.6 יוריד, יגדיל את הסיכוי לטעות. רק הראת את המצב אם הוספת שני דיינים של 0.6. כי בדיין של 0.9 הסיכוי לטעות נגיד הוא 0.1. אם יש איתו עוד שני דיינים של 0.6, נדמה לי שזה סיכוי לטעות יוצא 0.28, אם אני זוכר נכון. סיכוי לטעות גדל כשהוספת דיינים, למרות ששימו לב, כל אחד מהדיינים האלה הוא יותר מחצי. זאת אומרת, הוא דיין שצודק ביותר מהמקרים מאלה שהוא טועה. אבל לא משנה. כיוון שיש לי דיין אחד שהוא 0.9, כך רק אותו, יש לך דיין אופטימלי. ברגע שאתה מוסיף לו שני אחרים, הסיכוי לטעות הוא עדיין פחות מחצי. זה ברור, זה תמיד נכון. כי מספר הדיינים תמיד יגדיל אותך מעבר לחצי. אבל הוא משמעותית יותר קטן מאשר הדיין הבודד. אז תישאר עם הדיין הבודד. וזה בדיוק מה שהחינוך אומר, שאם הם לא שווים בחוכמה, אז אין טעם ללכת אחרי המיעוט. קח את הרוב. שימו לב, מה זה אומר לקחת את קח את המיעוט, אל תלך אחרי הרוב. מה זה אומר לקחת את המיעוט? זה אומר לקחת את מה שאמר הדיין הבודד, ולהתעלם ממה שאמרו שני הדיינים הטיפשים יותר, נכון? הסיכוי שם לטעות הוא אחד ממספי. כי זה כאילו דה פקטו בית דין של דיין בודד. אז אם הוא 0.9, הסיכוי לטעות הוא 0.1. אם היית הולך אחרי שני הדיינים של 0.6, היית מגיע ל-0.28. הרבה יותר גבוה הסיכוי לטעות. לכן אומר החינוך, ברור שאם רוב הדיינים הם טיפשים, והמיעוט המיעוט הוא המיעוט החכם, לך אחרי המיעוט ולא אחרי הרוב. כשאתה הולך אחרי המיעוט ולא אחרי הרוב, הסיכוי שלך לטעות, הוא לא צריך להתחשב במיעוט. הסיכוי שלך לטעות זה כאילו שדה פקטו יש לך דיין בודד. אל תכפיל את זה בסיכוי ששני ההם טועים. אתה לא צריך. תדון בזה כאילו שיש לך דיין בודד. כי אתה הולך רק על פיו. ודיין בודד זה פי. זה מתעלם מדעות המיעוט. לא צריך בכלל לעשות את כל המכפלות שאותם עשיתי. ולכן אומר החינוך, אז ברור שצריך ללכת אחרי הדיינים החכמים, גם אם הם במיעוט. ולא, עכשיו, אגב, זה לא לגמרי פשוט. נגיד, יש מצבים שבהם דיין של 0.9, ועוד שני דיינים, נגיד, של 0.8, יכולים להגיע לתוצאה טובה יותר, מאשר הדיין הבודד. זה לא תמיד ששני הדיינים יותר גרועים, זה מוריד לך את האיכות של התוצאה. אז הכלל של החינוך הוא כלל יוריסטי, אבל זה לא שזה תמיד נכון, אבל יוריסטית הוא צודק. באופן כללי, קח את מיעוט החכמים ותלך איתם, זה יותר טוב מאשר להתחשב בכולם, אפילו אם הטיפשים הם כיוצאי מצרים. 600 אלף טיפשים. אוקיי? אז זה בעצם הטענה. עכשיו, מה המשמעות של כל ה... חשבון שעשיתי כאן, אני מקווה שלא היה, זה דברים פשוטים סך הכל, זה לא... מה המשמעות של החשבון שעשיתי כאן? הראיתי לכם איך בעצם החינוך הגיע לסברה הזאת, או לחוק האוניברסלי הזה, שברוב המקרים דעת הרוב היא הצודקת, ורק במיעוט המקרים הרוב טועה. אמרתי, זה לא הכללה ממדגם. אז איך אתה כן מגיע לזה? בחשבון שעשיתי עכשיו. חינוך לא עשה את זה כמובן, אבל זה מה שעמד מאחורי צורת החשיבה שלו, אם מפרמלים אותה. זה בעצם הדרך להגיע. עכשיו, מה הבעיה בדרך הזאת? יש לך המון הנחות. יש לך הנחה למשל, מה האיכות של הדיין? פי. אין לך שום דרך לבדוק האיכות של דיין, כמו שאמרתי קודם. לכן זה גם לא רוב דלי תקמן. כי איך תבדוק האיכות של דיין? קח את כל המקרים שהוא פסק, ותבדוק האם הוא צדק או לא. אבל אין לך דרך לדעת אם הוא צדק או לא. אתה לא יכול לדעת יותר טוב ממנו מה התוצאה האמיתית. אז איך תבדוק האיכות של דיין? ההנחה שיש איכות כזאת של דיין פי, זאת בעצמה איזושהי הנחה אפריאורית. אני מניח שאם הוא תלמיד חכם ויש לו שכל ישר, הוא כנראה צודק ברוב המקרים. למה? כי כך נראה לי הגיוני. זה לא תוצאה של בדיקה אמפירית. אין לי דרך לעשות את זה. אוקיי? אז לכן החשבון שאותו עשיתי עכשיו, כי אם החשבון שהייתי עושה אותו עכשיו הוא היה חשבון בוודאי נכון, אז זה לא יכול להיות שזה יהיה יותר גרוע מרוב דלי תקמן. אז זה הכללה מדעית שהיא ב-100% נכונה. זה לא יכול להיות שזה משהו שהוא יותר גרוע מרוב דלי תקמן. בוודאי שאני אתן לזה מעמד של רוב דלי תקמן. אבל זה לא נכון. ויש החשבון הזה הוא לא בוודאי נכון. החשבון הזה מניח כל מיני הנחות שהן הנחות אפריוריות. שיש לי דיין באיכות פי, נגיד 0.8, 9, לא יודע כמה, אני מניח את זה סתם, כי אני חושב שהוא איש חכם, ואני זורק מספר שעומד את חוכמתו, כן, עד כמה הוא חכם. אני אומר, זה 0.8. על סמך מה? סתם, כי החלטתי. אין דרך לדעת את זה. לכן רוב דעית הקמן הוא לא סטטיסטיקה. תראו, עשיתי פה חשבון של הסתברות. נוסחת בייס, הסתברות, התפלתי הסתברויות, הנחתי כמובן אי תלות בין הדיינים, שגם זאת הנחה לא נכונה, אבל נניח שכן, אוקיי? אבל מה? אבל הכל התחיל מזה שאני מניח שיש איכות נתונה של דיין, פי. וזאת מניין? החלטתי. בסוף בסוף, אחרי כל החשבון הסטטיסטי או ההסתברותי שעשיתי, הכל מתחיל ונגמר בהנחה אפריורית, שיש דבר כזה איכות של דיין, ויש אפשר להצמיד לזה איזשהו סוג של מספר, לא יודע, 0.7, 8, מה שלא יהיה, כל ההנחות האלה, אין שום דרך לבדוק אותם אמפירית. כמו שהשופטים מתרשמים מעד או מבעל דין או ממתלונן שמגיע בפניהם, הוא עושה רושם של דובר אמת. כל התרשמות יש לה מקום בפסק דין, בבית משפט. יותר מזה, מקובל שבית המשפט העליון, כשיש מגיע לפניו ערעור על ערכאה נמוכה יותר, בית המשפט העליון לא נכנס לראיות. אין ביקורת שיפוטית על הראיות שבית הדין הנמוך קיבל. למה? כי העדים לא עומדים לפני הדיינים בבית המשפט העליון, ואתה לא יכול להתרשם מאמינותם. אז זה אתה מניח שבית הדין הנמוך, מה שהוא קבע זאת האמת. אתה צריך לבדוק את שיקול הדעת השיפוטי שלו. אבל את הערכת הראיות אתה לא בודק בבית המשפט העליון. כיוון שיש התרשמות בלתי אמצעית. מה שווה ההתרשמות הזאת? הרי לך שום דרך לדעת אם האיש דובר אמת, ואם הוא שחקן נהדר שמעורר בך אמון, איך בכלל אתה יודע, אולי הוא לא צריך בכלל להיות שחקן. מי אמר שיש לך אינדיקציות לאיזה אדם הוא אמין ואיזה אדם הוא לא אמין? מה, סתם כי ככה אתה מרגיש? על בסיס מה? איך אתה יודע את זה? סתם כי יש לי איזשהו חוש ריח כזה. אתם מבינים שהעסק הזה, אני נוטה לתת לזה משקל, אבל אתם מבינים שזה בסך הכל הנחה אפריורית שאין לה שום הצדקה אמפירית, סטטיסטית או אחרת. לכן רוב דעית הקמן הוא לא סטטיסטיקה. לא קשור לסטטיסטיקה בכלל. זה פשוט הנחות. הנחות, אוסף של הנחות של היגיון אפריורי. זה הכל. ודווקא רוב דלית הקמן הוא סטטיסטיקה. אתה בודק את המדגם המייצג, ושם אתה בודק אמפירית, אין שום בעיה, אתה יכול לבדוק. ילדה ל9 או ילדה ל7, זה לא הנחה, זאת עובדה, בדקת את זה. ההנחה היחידה שנכנסת ברוב דלית הקמן, זה שהמדגם שאותו אתה מכיר, הוא מדגם מייצג. ושהאישה שבפניך, היא באמת מתפלגת לפי הרוב הכללי, או המדגם המייצג. אבל שגם היא לא מקרה פתולוגי. בסדר? אז גם שם יש איזשהו סוג של הנחות, אבל זה תמיד, בכל חשבון סטטיסטי זה ככה. וברמה הבסיסית, רוב דלי תקמן זו סטטיסטיקה מובהקת. זה מה שעושים מכוני סקרים. כשמכוני סקרים בודקים מה תהיה התפלגות הקולות בבחירות, זה מה שהם עושים. הם לוקחים מדגם ומניחים שזאת כנראה גם תהיה התפלגות בכלל המצביעים. אגב, הם בדרך כלל צודקים בצורה מדהימה, דיברנו על זה כבר. בניגוד לשם הרע שיצא להם. ממש לא בצדק. סוקרים מגיעים לתוצאות מדהימות. כולם אגב. כולם. זה לא יוצא מן הכלל. זאת אומרת, הטכניקה פשוט היא כבר כל כך טובה, שאתה לא צריך להיות סוקר טוב, אתה בשוליים. הבדל בין סוקר טוב ולא טוב. בגדול, יש דרך טובה מאוד, כבר התפתחה הטכניקה, אתה יכול להגיע להכללות טובות מאוד ממדגם. אפשר לבדוק את זה, כן, אחרי זה עושים בחירות ורואים מה התוצאה. אפשר לבדוק את הסוקרים. והם יוצאים מצוין בבדיקה הזאת. ולעומת אותו רוב דאיתה כמן, אין דרך לבדוק אותו. אין שום דרך לבדוק אותו. כאן אין לך שום אינדיקציה לזה שהחשבון המלומד שאותו עשית שווה משהו. למרות שזה מתמטי, נורא משכנע, נורא הגיוני, לכאורה מוחלט, ממש חשבון. חשבון קדחת. כל מתחיל ונגמר בהנחה שיש דבר כזה פי, שיש אי תלות ואתה יכול להכפיל את ההסתברויות מתלות בין הדיינים. אתה עושה פי כפול 1 מינוס פי בריבוע, אתה מניח שכל דיין קיבל החלטה באופן בלתי תלוי בשני האחרים. וזה לא נכון. בדיני נפשות מתחילים בקטן, וגם שם יכול להיות שיש תלות. אבל בדיני ממונות אפילו לא מתחילים בקטן, יכולים להתחיל בגדול. נו, אז הקטנים ודאי נמשכים אחריו. אין אי תלות בין הדעות. אגב, זה לא בהכרח מרע את הסיכוי להיות צודק, להפך. אם הולכים אחרי הגדול והקטנים נמשכים אחריו, ולא פוסקים באופן בלתי תלוי, זה יכול דווקא לשפר את הסיכוי שלנו להיות צודקים. הכל הפוך להיגיון הבלבטי בחשבונות האלה. שאם חושבים, רגע, כל אחד שיביע את דעתו באופן בלתי תלוי, אחרי זה משוחד. לא, לא, לא. אם הם הולכים אחרי הדיין הגדול, הם בדרך כלל יהיו יותר צודקים. כי הדיין הגדול, זה המשמעות שלו, שהוא דיין טוב יותר. למה שילכו אחרי דעתם הקלושה, אם יכולים ללכת אחרי דיין שהוא ברוב הסיכויים צודק? אם הוא שכנע אותם, אז זה נותן לנו אינדיקציה שהוא עוד יותר צודק מאשר במקרה רגיל. במקרה רגיל הוא אומר לנו שפלוני חייב. אני מניח שהוא כנראה צודק, כי הוא דיין טוב. עכשיו פה לא רק זה, הוא שכנע עוד שני דיינים, שגם הם לא קטלי קנה באגמה, הם לא 0.9, הם 0.7. והוא יצטרך שכנע אותם. זה עוד יותר טוב, אז הסיכוי הוא אפילו יותר מ-0.9, שהוא צודק. זה שהם הולכים אחריו, אין בזה שום דבר רע במובן הסטטיסטי. זאת אומרת, יש פה המון, המון הנחות שאנחנו מניחים, שהם לא באמת תולדה של סטטיסטיקה. העסק הזה מאוד מבלבל, למרות שהחשבונות הם חשבונות נורא פשוטים, ברמה של תיכון, כיתה י'. לא צריך שום מתמטיקה מעבר לכיתה י' פה. אבל צריך לעשות את המתמטיקה. יש לנו איזושהי נטייה, לזרוק ישר את התשובה האינטואיטיבית, ושם אנחנו נופלים. אגב, כל החשבונות האלה של דניאל קהנמן, כן, של הזכרתי את היציגות וכל הכשלים, זה הכל מתמטיקה של כיתה י'. כל מה שאני מכיר משם בכל אופן. אין שם טיפת מתמטיקה מעבר לכיתה י'. על זה הוא קיבל פרס נובל. כי החוכמה זה לא החישוב המתמטי. החוכמה זה להשתמש באופן אינטליגנטי בחשבון הזה של כיתה י'. לפעמים מספיק חשבון של כיתה י', אבל אתה צריך ליישם אותו באופן מדויק, שיטתי ואינטליגנטי. ואז אתה מגלה כל מיני דברים שהם כשלים. הרי מה שאני הצבעתי עכשיו זה אוסף של כשלים. תשאלו כל מיני אנשים, יגידו לכם, זה משפר את הסיכויים לצדוק, זה מרע את הסיכויים לצדוק, והראיתי לכם בחשבון הנורא פשוט הזה, שהרבה מאוד מהקביעות האלה הם כשלים, כושלות. חשבון של כיתה י'. זאת אומרת, זה שזה חשבון של כיתה י' זה לא אומר שאנשים לא טועים. למה? והם יודעים את החשבון של כיתה י'. לא שהם לא יודעים. למה הם טועים? כי החשבון הזה מבוסס על הנחות. והטעות היא בהנחות. אתה מניח את ההנחות הלא נכונות. זה הנקודה. יש איזה קסם לטיעונים פורמליים, מתמטיים. זה נראה לנו איכשהו מוחלט. אנחנו שוכחים שהמתמטיקה כשהיא עוסקת בעולם, היא בדרך כלל מבטאת או מבוססת על איזשהן הנחות שיש לנו על הסיטואציה. ואם ההנחות האלה לא נכונות, לא יעזור שום חשבון מתמטי. חשבון המתמטי יביא אותנו לתוצאה שגויה, כי ההנחות שעליהן הוא מבוסס הן שגויות. ומעשים שבכל יום, כן, כל ה... דיברנו על זה שכל הנתונים והמסקנות הסטטיסטיות ששומעים בתקשורת חדשות לבקרים הם כמעט תמיד שטויות. כמעט תמיד זה שטויות. אבל זה שטויות, יש נתון, מספרים, מראים לך, לא יודע מה, 70%, 80%, השאלה מה אתה, מאיפה בא 70% הזה, מה הוא אומר, מה הפרשנות שאתה נותן לו, איזה פרמטרים השפיעו שם ואיזה לא, שום חשבון מעבר לכיתה י'. המון טעויות של דוקטורים. למרות שהחשבון הוא חשבון של כיתה י'. ודוקטורים טועים בזה. זאת אומרת, זה מאוד עדין, וצריך להיזהר לא ללכת שווי אחרי נוסחאות. נוסחאות זה לא ערובה לזה שאתה צודק. נוסחאות מאוד עוזרות לחשוב אם אתה יוצא מהנחות היסוד הנכונות. משם והלאה, המתמטיקה תיקח אותך בצורה טובה מאוד למסקנה, הרבה יותר טוב מאשר בלעדיה. אבל היא לא תחליף להנחות נכונות. אם ההנחות שלך הן לא נכונות, לא תעזור לך שום מתמטיקה. רק תסבך אותך עוד יותר. לפעמים המתמטיקה תראה לך שההנחות שלך לא נכונות, פשוט תגיע לסתירה. כמו שהראיתי לכם קודם, כן, עם השני דיינים, מה הסיכוי שהם צודקים? 0.49. מה הסיכוי שהם טועים? 0.09. נו, אז הנה, המתמטיקה מראה לך ששני הדברים האלה לא מסתכמים לאחד. אז המתמטיקה מראה לך שההנחות שלך לא נכונות. זה כן יתרון של המתמטיקה. גם אם אתה יוצא מההנחות לא נכונות, לפעמים שים לב לתוצאות, הם יראו לך את זה. ההנחות שלך לא נכונות. אוקיי? או הפרשנות שלך לא נכונה. אז זאת בעצם הטענה, לכן הרוב של הדיינים זה רוב דה איתה כמן ולא רוב דה לאיתה כמן.
לסליחה, שאלה, להגיד על על הדיינים שזה הנחה פריורית, בגלל שיש את הנתון הזה של הפי, אני מבין את זה. קצת קשה יותר לי להבין שנגיד אותו הדבר על 9 חנויות, כי פה אין, יש איזה דבר שרירותי בלקבוע את הפי, אבל לא, לגבי...
לא, אז לכן עשיתי את האנלוגיה לחנויות, בוא אני אעשה את זה שוב. תסתכל על החנויות רגע, יש לך 9 חנויות קשרות ואחת טריפה. עכשיו אני אעשה את התרגיל שעשה החינוך לדיינים. עכשיו אני אומר, אני רוצה לדעת מה הסיכוי שחתיכת הבשר הזאת באה מתוך החנויות הקשרות. אני אומר, בוא נחשוב על החוק הכללי. מה קורה באוסף של מקרים, שבכל אחד מהמקרים יש עיר עם 9 חנויות קשרות ואחת טריפה, חתיכת בשר נאבדה. עכשיו אני שואל את עצמי, מאיפה באה חתיכת הבשר? עכשיו, אם ההנחה שלי זה שזה הולך עם 0.9, זה בעצם הפי שלי, עכשיו אני אומר, מה הסיכוי שזה יקרה בשני מקרים? מה הסיכוי שזה יקרה בשלושה מקרים? ועכשיו אני מסיק מסקנה לגבי המקרה שבפניי. אז הפי, מה שמקביל בערך, כן, לפי, זה בעצם ההנחה שלי על מה שקורה במקרה בודד כזה. כמובן זאת הנחה. אבל אם אני מניח את זה, אז תעשה עכשיו את החישוב על 100 מקרים כאלה, אז אתה תגלה כמובן שב-100 מקרים כאלה יש התפלגות לטובת רוב החנויות הקשרות. ואתה הנחת שבכל אחד מהמקרים לחוד, הפריש הזה תמיד פריש מהרוב ולא מהמיעוט. והסטטיסטיקה היא 9 מול 1. אז זה מאוד דומה לדיינים, זה לא בדיוק אותו דבר, אבל זה מאוד דומה. אתה תמיד מניח משהו על המקרה הבודד, ומשם מעלה אתה יכול לשחק עם הכפלות וסטטיסטיקות והכל, אבל הכל מתחיל מהמקרה הבודד, ששם זה סתם הנחה. איך אתה באמת יודע שחתיכת הבשר פורשת באותו סיכוי מכל החנויות? למה אתה מניח את זה? איך אתה יודע את זה?
ההנחה היא לא ההנחה הזאת לגבי החנויות, היא לא תחת השפעה שיש בדעות של הדיינים, שהפי באמת יכול להשתנות לפי ה...
לא אומר שזה אותו דבר, אמרתי, לכן אמרתי, זה דומה. אבל אתה יכול להסתכל על המקרה הזה כאיזשהו השערה לגבי פי. ומכאן מעלה, אני שואל את עצמי, מה יקרה בשלושה מקרים כאלה, מה יקרה בשני מקרים כאלה, ואני אבנה איזשהו חוק טבע. אז אני יכול לעשות את החשבון על סמך הפי, ולהגיע בחשבון סטטיסטי לחוק הטבע. באיזה אחוז מהמקרים החתיכה תיפול, תצא מהתשע חנויות, ובאיזה אחוז מהמקרים היא תצא מהחנות האחת. אבל הכל מתחיל מאיזושהי הנחה על הפי היסודי. עכשיו, זה לא בדיוק אותו דבר כמו הדיינים, כי אצל הדיינים, אני שואל את השאלה על המקרה הזה, מכוח הרוב שאליו הגעתי. פה הפי היסודי, זה המקרה שבו אני עוסק. ההכללה לא תיתן לי כלום לגבי המקרה הזה. בסדר, אבל זה לא משנה. עדיין, ההנחה לגבי המקרה הזה מניחה פי, הוא 0.9, והפי הזה יוצא מהראש, מסתם הנחה. הגיונית, עוד פעם, מאוד הגיונית, אני לא חולק עליה, אבל זאת הנחה, זה לא תוצאה של שום מדידה אמפירית, הכללה, כלום. שום דבר שקשור למדע, זה סתם שכל ישר. נגיד, בהקשר הזה, ננסח את זה ככה, בהקשר של רוב נשים יולדות לתשע, אתה צריך, יש יתרון לאיש מדע. כי הוא יודע איך עושים סטטיסטיקות, הוא יודע איך בודקים מדגם מייצג או לא מייצג, וכן הלאה. במקרה של החנויות, לאיש מדע אין שום ערך מוסף על אדיוט. אותו שכל ישר שאומר שהחתיכה הזאת כנראה באה מתוך רוב החנויות, זה מה שיגיד איש המדע וזה מה שיגיד האיש הפשוט. אין שום הבדל. נכון? אין לו שום יתרון, אתה לא צריך שום מיומנות מדעית, אלא מה? פשוט הנחות יסוד של שכל ישר, שגם המדען נזקק להם, אבל המדען יש מעבר לזה גם מיומנות מתמטית, מדעית וכו'. כאן לא צריך את הערך המוסף הזה. זה פשוט רק השכל הישר. לכן זה רוב די תקמן. בסדר? טוב, אנחנו עוצרים כאן, יש שאלות או הערות.
רב מיכי.
מה?
אני אומר, רב מיכי. שאלה על השיעור הקודם, אין לי כוח לכתוב.
אוקיי.
נניח שיש 100 חנויות, 51 קשרות, 49 גרפות. עדיין זה רוב די תקמן. עכשיו נלך ליולדות. עשיתי סטטיסטיקה, על איקס אנשים, ראיתי שיש לי 51% יולדות לתשע, 49 יולדות לשבע. כשאני עושה עכשיו את ההכללה, אני עשוי לקבל טעות, כי לכל מדגם יש טעות.
ברור. ועדיין... כל הכללה יש לה שולי עקבות מסוימים, כמו בסקרים לבחירות.
נכון, אבל אם אני אעשה סקר, ואני אגיע ש-51% יולדות לתשע, אתה תגיד, בגלל שזה רוב דעית הקמן, אני מקבל את זה גם על המקרה
הנוכחי. לא, אני לא חושב. אני חושב שאם היום, בכלים שיש לנו היום, לא נדבר על הפוסקים ועל המוראים, בכלים שיש לנו היום, אם בתוך שולי הטעות שלי נכנס 50-50, אני לא אכריז על זה כרוב. אני צריך שזה יהיה מחוץ לשולי הטעות. אם זה יצא 55%, עם שולי טעות פלוס מינוס 4%, זה רוב. אבל אם זה 52 פלוס מינוס 4%, אני לא הייתי מתייחס לזה כרוב. נקרא לזה אולי, זה ספק רוב. יש מקום אולי לתת איזשהו משקל לספק רוב, אבל זה המקסימום, זה ספק רוב. גם בחנויות לדוגמה, יש מקום להתלבט קצת, כי בחנויות נגיד שהרוב הוא 51 מול 49, וחתיכת הבשר פורשת, גם, הרי אני מניח שהסיכוי לפרוש מכל חנות הוא אותו דבר.
אין לי שום מידע אחר.
הרי זה לא בדיוק אותו דבר, אני מניח זה פחות או יותר אותו דבר. ברגע שההתפלגות של החנויות זה 51 מול 49, טעות קטנה בהתפלגות יכולה לשבש את כל הסיפור הזה.
אז בקלות אתה פתאום תגיע ל-60 ול-70.
נכון. ולכן אני אומר שגם שם לא הייתי שולל על הסף לא ללכת אחרי רוב של 51 מול 49, למרות שאני מניח שאם היית שואל פוסקים, הם היו אומר לך, אם אין לך אינדיקציה ברורה, אז גם 51 מול 49 זה רוב. זה כלל הלכתי. וברמת המובהקות הסטטיסטית, ברור שיש שם בעיה ללכת אחרי רוב כזה. עוד שאלות? הערות? אוקיי. שבת שלום, להתראות.
שבת שלום.